שלום לכם ילדים, הפעם אנחנו נדבר קצת על ארבעת המינים. כתב ספר החינוך במצווה שכ"ד, ארבעת המינים. מי שרוצה המצווה לפי שימי חג הם ימי שמחה גדולה לישראל, כי הוא את אספת התבואה לבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, וציווה הקל ברוך הוא לעמו לעשות לפניו חג באותה שעה, לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו. זאת אומרת שהשמחה שיש לאדם בין כך מהכסף שלו, והיות והשמחה מושכת את החומר הרבה ומשכרת ממנו יראת האלוקים, בעת ההיא ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת בין ידינו דברים מזכירים אותנו, וכל שמחת ליבנו לשמור לכבודו. והיה מרצונו להיות המזכיר מין משמח כמו שהעת עת שמחה, וידוע מצד הטבע כי ארבעת המינים כולם משמחי לב רועם. לימדנו בעל ספר החינוך כי מצוות ארבעת המינים הם סוגים כאלו שמשמחים את לב רועם, באים לבטא את השמחה שיש לעם ישראל בחג הסוכות, ימים בהם אנו מלאי שמחה בגלל עת האסיף, בהם אדם מכניס לביתו את פרי עמלו, יש לו הרבה כסף, את מאכלו לכל השנה הבאה עליו לטובה, וזו שמחה טבעית גדולה. ומצוות ארבעת המינים מכוונת אותנו לנתב את השמחה שיש בנו כעת לשמור ולכבדו של כבודו של הבורא יתברך. כלומר, שמחה זה דבר חשוב, אי אפשר סתם לשמוח, אפשר להתעולל ולהשתולל. כשיש לאדם כסף מממונו, זו שמחה טבעית גדולה, אז בואו נכניס בזה מצוות, זה סומת ספר החינוך. ובאותה דרך ניתן להבין כי בחג הסוכות, כשאדם עוזב את ביתו ועובר לדירת ארעי, הוא מרגיש למעשה שביתו אינו שלו, ברכושו הוא רק פיקדון אצלו, ואז אם חס וחלילה יקרה או משהו בביתו, הוא לא יצטער וידאג, מפני שהוא מכיר ויודע שהכל מאיתו יתברך. ולכן גם אם מישהו מנסה לעצר את צעדיו, והוא חושב שאחד השכנים לוקח ממשותו, הוא לא יתעצב מזה, כי כל הסכסוכים מגיעים בגלל הרגשה שרכושי שלי ולקחו לי אותו. אבל אם תתבונן ותשיב על לבך כי אתה נמצא בדירת ארעי כמו הסוכה שאתה עכשיו נכנס אליה, בדיוק בשעה שכל רכושך, כל היבול שאספת הובא לביתך והשמחה מאוד גדולה, בזה נבין מדוע הסוכה נקראת סוכת שלומך, שהיא נותנת לך שלום, שלווה וביטחון, כי כל הסכסוכים בין האנשים זה אני ורכושי, אתה ורכושך. בבית מלון אף אחד לא מתרברב על השני, כי כולם נמצאים בבית מלון. הוא עדין במטוס, כשהמטוס נופל מבועת אוויר אחת לבועת אוויר אחד, כולם מפחדים אותו דבר. כך גם כן בבית חולים, אף אחד לא מתרברב על השני. זה גם העניין של ארבעת המינים, יש בהם סמל האחדות והשלום, שוקדים יחד את כל חלקי העם. אלו שיש בהם טעם זה תורה, יש בהם ריח זה מצוות ומעשים טובים, יחד עם אלו שאין בהם לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מצוות, יחד עם אלו שיש בהם טעם ולא ריח, ריח ולא טעם. וזה נצטווינו לעשות מיד אחרי יום כיפורים, שעוונות כל העם יתכפרו וכולנו, כל עם ישראל, כולנו שווים לטובה. אבל מה שמאוד מעניין, אף על פי שאנחנו קושרים את ארבעת המינים, אנחנו קושרים את הלולב עם ההדסים והערבות, אבל את האתרוג אנחנו מחזיקים בפני עצמו. זה מלמד אותנו כי החיבור עם אלו שאין להם טעם וריח צריך להיות תחת ביקורת מתמדת. צריך תשומת לב וזהירות בכל מפגש ומפגש שחס ושלום לא ייפגע האתרוג. נכון, הוא צריך להשפיע מרוחו על המינים האחרים, אבל הוא צריך כל הזמן לחשוב שחס וחלילה לא ישפעו לרע. זאת אומרת, אפילו שיש מצווה לחבר את ארבעת המינים, האתרוג הוא תמיד לבד, רק בשעת העבודה, בשעת הסמינר, הוא נמצא ביחד. זהו הרמז שיש לנו עם האתרוג. עוד ניתן לנו חז"ל בארבעת המינים, לולב דומה לחוט השדרה, אתרוג דומה ללב, הדס דומה לעיניים והערבה דומה לפה. ללמדנו כי בכל גופנו ברמה חברנו ושסג עודנו עלינו לעבוד את השם יתברך, עלינו לשמור מכל משמר על העיניים, לא להביט במקום שאסור להביט, לשמור מכל משמר על הפה, לא לדבר דברים אסורים, במיוחד להקפיד עם קדושה וטהרת האכילה. על ההכשרים ועל הברכות, והעיקר הוא שכל מחשבותיהן יהיו משובדים לבורא יתברך שמו, ולשמור על תרת הלב, ושהוא הלב יכוון את חוט השדרה של גופנו בקיום תורה ומצוות. הבנתם? מעלה נוספת למדנו מהאתרוג, מדברי התוספות, על הפסוק כתפוח בעצי היער, נמשלו ישראל את תפוח. התוספות אומרים שהתפוח זה כוונה לאתרוג, שפריו גודל קודם לעליו. הפרי צומח וגדל לפני העלים, מפני שהאתרוג דר בעץ משנה לשנה, והעלים מתחדשים בכל שנה. דרך גידול זו רומזת לנו על מעלתם של עם ישראל, שהקדימו נעשה לנשמע. קודם הפרי ואחרי זה העלים. זאת היא המעלה הגדולה של עם ישראל, נעשה לפני נשמע. למדנו באתרוג שצריך שיהיה דרך גידולו, שהפיתם יהיה למעלה והעוקץ יהיה למטה, אף על פי שעל העץ הוא גדל כשהעוקץ למעלה והפיתם למטה. מי שראה פעם את הדרך גידולו של האתרוג, הפיתם למטה, אמרו הראשונים, בתחילת גידולו כשהאתרוג קטן, עד באמת דרך גידולו למעלה, וכאשר הוא גדל משקלו מכביד ונוטה כלפי מטה, כך גם נפש היהודי. בתחילה נושאו עיניו לשמיים למורי העולם, אבל כאשר הוא הולך וגדל ורואה את העולם ביצרה מתגבר עליו ומשנה את הכיוון כלפי מטה. עוד דבר חשוב אנחנו צריכים ללמוד מהאתרוג, שהוא מסמל את התלמיד חכם. כידוע האתרוג הוא פרי הדר ומבין, ומבין כל פרי האדר הוא הרגיש והדין ביותר כלפי מזיקים ומחלות שונות. כל נגיעה של קוץ או עלה משאירה עליו רושם. אנחנו משתדלים לחנך ולגדל את לידינו הכרם שיצאו תלמידי חכמים, ואנחנו שומרים עליהם מכל משמר שלא יסחקו עם חברים לא טובים ושישמרו על העיניים. אבל לפעמים כאשר אנחנו נוסעים לאיזה מקום, ואז יש שם מראות לא הגונים, ואנחנו חושבים בליבנו, לא נורא, רק פעם אחת. הילד יראה כזה דבר, לא נורא, ואנחנו לא יודעים שבאותה ראייה נוצר כתם שאי אפשר למחוק אותו. זה צריך לזכור את זה כמו מחשב. ארבעת המינים מלמדים אותנו גם עד כמה צריך אדם להיזהר בהיעדר במצוות. לחפש לולב נאה ואתרוג נאה, ושכל ארבעת המינים יהיו קשרים ומהודרים. ואף על פי שבכל המצוות יש לנו עניין של ידעו מצוות זה כאלים וענוויו, במצוות ארבעת המינים זה שונה, מפני שבכל מצווה הידעו בעשייה של המצוות. בזמן אפיית המצוות צריך להדר כך גם בזמן עשייה ציצית ותפילין. אבל מצוות ארבעת המינים כאן הידעו מבטא בחיפוש ובטרחה שיש לך עד שתמצא את המודרים ביותר. מרן הרב מפולוביץ' אמר כי בעצם העובדה שאנחנו רואים את כל עם ישראל תורח ועמד למצוא ארבעת המינים קשרים ועושה זאת מדי שנה במשך 2,000 שנות גלות, זה עצמו עדות והוכחה על אמיתות האמונה, כמו שכתב הרמב"ן בסוף פרשת בו, כי המסורת שהאב מנחיל לבנו היא העדות על האמונה במורה עולם. כלפי מה הדברים אמורים? פעם אחת הרב מפולוביץ' היה בשוק יהודה הלוי בתל אביב וקנה ארבעת המינים, ואחרי שהוא חזר באוטובוס שישב לידו מאחוריו איזה חילוני אומר, כבוד הרב, האם זה עזר לכם? מה נעשה מושיענה? האם 2,000 שנה זה עזר לכם? מה נעשה? הוא עשה קצת קרה לזלזל. אמר לו הרב מפולוביץ', ואתה ראית אדם שאומר, עם שאומר 2,000 שנה, אנא השם מושיענה? זה עצמו מראה על אמיתות העניין. זכינו לראות אך מעט מרעיונות והיסודות שיש במצוות ארבעת המינים, אשר כולם באים ללמדנו אורחות חיים, לתת שבח ועלה לבורא עולם ולחזקנו באמונה. כל פרט ופרט ממצוות אלו חשוב עד מאוד, כל סטייה וכל שינוי מוציא אותנו מהכיוון. כמו שבתקשורת יש תדרים באוויר וכל סטייה מהתדר מעבירה אותנו לצד אחר למקום אחר, כך על אחת כמה וכמה בעשיית המצוות נפרטים, כמו שלימדנו רבותינו הפוסקים, אם חס וחלילה נסטה מהתדר, אנחנו עלים חס וחלילה להפסיד מעלת המצוות. הסיפור מסופר על רבי ללופיאן, שזה בעל תשובה, אני לא יודע מה שהיה, או שככה מספרים, שבעל תשובה היה בישיבה, והתפילין שלו היה קצת ימינה או קצת שמאלה, אז הוא רמז לו שיסובב את התפילין שיזיד אותו באמצע מול עיניכם. אז מה זה משנה כבוד הרב התפילין כאן או שם? העיקר זה על הראש. אחר כך אחרי התפילה הבעל תשובה רצה להסיע אותו הביתה. הוא בסדר. כשהוא מסיע אותו הביתה הוא רואה שם את הרדיו, הוא פותח ומתחיל לסובב להעביר גלים. הוא אומר לו, אל תעביר, זה גל אחר. הוא אומר, למה? אתה אמרת, לא משנה אם מעביר ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. הוא אומר, זה מאוד מעביר, מאוד משנה. אז אם טיפה של בורא קטן ברדיו מעביר מתדר לתדר, ודאי שגם בתפילין זה משנה אם אתה מעביר מתדר לתדר. ננצל את הימים האלו, ילדים, ונתחזק כולנו בקיום המצוות ובדקדוק המצוות. ואז נזכה לקבל את כל ההערות והמעלות שמקבל אדם בעשיית המצוות לעשות רצון אבינו שבשמיים, כראוי, ולזכות לכל הברכות המוקנות לעושה רצונו באהבה ובשמחה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם מספר סיפורים על ארבעת המינים, בטח אתם שמעתם. הרי אנחנו חיים היום בעולם של גן עדן רוחני. ברוך השם, יש מאות ואלפים אתרוגים ולולבים, כל כך הרבה הדסים וערבות, כולם כשרים, רובם כשרים, מה שלא היה פעם. הרי רק עכשיו לפני 65 שנה בוורשה הייתה מופצצת על ידי הגרמנים, עמדו 1,000 אנשים בתור אצל הבית של הרב מבריסק כדי ליהנות וליטול ארבעת המינים של הלולב שהיה בידו. ותבינו היטב שעמדו אנשים 1,000 תור בהפגזות, לא לאכול, לא לקבל מים, שגם זה לא היה להם, אלא בשביל לקיים את המצווה של ארבעת המינים. שתבינו מה היה המצב, ואני חייב לומר לכם שהאתרוג של הרב מבריסק, אני לא בטוח שהיה יותר טוב מכל אתרוג של כל ילד שנמצא היום בשוק. יש לנו ככה בארבעת המינים ואתרוגים, ואנחנו מזלזים בנושא הזה. היה יהודי אחד שמצא בשירותים של הגרמנים, מצא דף אחד של מחזור בניירות הטואלט. זה היה מסוכן לעשות את זה, היו תופסים אותו, היו הורגים אותו מיד בלי רחמנות. הוא הביא את זה למחנה ולא היה להם מחזורים ולא שום דבר, וכל אחד שמח על זה כמציאה של יעלו, וכל אחד אמר 10 פעמים בדף הזה את התפילה של מחזור יום כיפור. הוא בשמחת תורה אחד שם את זה מתחת לפיג'מה שלו, כי היה להם פיג'מה של אסירים, אם אפשר בכלל לקרוא לזה פיג'מה, וכולם הסתברו מזו ושם, אשרי העם שככה לו. הבנתם אותי? רק שתבינו באיזה מצוקה היו עם ישראל רק לפני 65 שנה, ואנחנו מתפנקים וזה קשה לי, אין לי חשק ללמוד, כל מיני דברים מצחיקים. היו מקום אחד שהיו 50 בחורים שעמדו להיכנס לתאי גזים, ותאי גזים זה נשימה שבתוך כמה דקות מיתים, ומה, בחורים כאלו. לא הורים לא היה להם, ולא משפחה, ולא אמאות, ולא אבות, ולא כבוד יהודי, ולא שום דבר. והם ידעו שהם הולכים על קידוש השם, וכל אחד פחד ולא יודע מה לעשות, ולמי לתת צבא, ולמי לתת תפילה, ולמי לתת מידוי. פתאום קם בחור אחד ואמר, רבותיי, אבל היום שמחת תורה, הם אפילו לא ידעו את התאריך המדויק. והיום שמחת תורה, אין לנו ספר תורה ואין לנו במה, אבל בואו נשמח עם הקדוש ברוך הוא. והם ליד תאי הגזים התחילו לשיר ולרקוד, אשרינו מה טוב חלקנו, והגרמני ביקש להפסיק, אשרינו מה טוב חלקנו. זהו היסוד היה מה שאני מספר לכם, שתבינו. ואז הם שמחו, וזה היה השיר של אשרינו מה טוב חלקנו. היה סיפורים מזעזעים, רק שתבינו את הנושא. ואנחנו צריכים להודות לאלוקים שאנחנו בתקופה שיכולים לשמור, שיכולים לקיים מצוות, שיכולים ללמוד תורה, שיש לנו ספרים ויש לנו כל מיני דברים מהסוג הזה, ובשנייה אחת הולכים מרב לרב ובשנייה אחת נושאים, ויש לנו ספרים ומחברות וחידושים ופירושים ומה לא. מסופר על אשתו של הרב אברום, אחיו של הגאון מווילנה. אחיו של הגאון מווילנה היה גר בעיר קיידן. קיידן זה היה ליד וילנה, ואנשים התפלו מדוע הוא לא הולך לגור ליד אחיו הגאון מווילנה, והוא היה יכול להיכנס, כי זה היה קשה להיכנס לגאון מווילנה, משום שהוא היה כל כך עסוק בתורתו זה היה מאוד מאוד קשה. הוא לא היה מאפשר כל כך הרבה לאנשים, אבל אחי ודאי שהיה יכול להיכנס. והוא, משום מה, הוא נשאר לגור בקיידן, ובקיידן לאט לאט היו כבר חסר יהודים, עזבו, והוא נשאר ולא הבינו, לא הבינו. פעם אחת שאלו אותו, תגיד לי, למה אתה נשאר בקיידן? הוא אמר, בגלל אשתו. נו, ואשתו הייתה צודקת גדולה, ואשתך לא מסכימה שתעבור לוינה, שתהיה ליד אחיך? הוא אומר, תדברו איתה. באו ושאלו את אשתו, אז היא אמרה ככה, לפני כמה שנים לא היה לנו כסף לקנות אתרוג. בעלי מאוד חמד אתרוג, והיה אתרוג אחד יקר, יקר מאוד. ובעלי רצה את האתרוג, ואני רואה איזו אישה שעושה רצון בעלה. ואז אני אמרתי לבעלי, תשבע, יש לנו כבר בית גדול, ואנחנו חיתנו חלק מהילדים שלנו, בוא נמכור את הבית הגדול, נקנה בית קטן, ובכסף שנשאר תקנה את האתרוג. והוא שמע את זה מאשתו, שהאישה מסכימה על דבר כזה, הוא התפעל מאוד, וככה זה היה. מכרנו את הבית הגדול וקנינו בית קטן, ובכסף הזה קנינו אתרוג. שתבינו רבותיי על מה אני מדבר איתכם. אמרה אותה אישה, כל יום שאני הולכת מהבית הקטן שלי לבית הכנסת, ואני עוברת ליד הבית הגדול שמכרנו, ואני נזכרת שהבית הזה מכרנו בשביל האתרוג, זה נותן לי חיזוק ושמחה. אם אני אעבור לוילנה, אני לא אקבל את השמחה הזאת, ולכן אני נשארת בקיידן, ובעלה הסכים איתה. רבר נצדיק עמד בתור עם אנשים שמנגלה ימח שמו, מראשי הנאצים, עמד בראש השורה, והוא היה חורץ יהודים מימין ומשמאל, ואף אחד לא ידע מה זה נקרא ימין ומה זה נקרא שמאל, והיה תור אדיר שם של אלפי אנשים, וכל אחד, אחד הוא עשה ימין ואחד הוא עשה שמאל, ואנשים לא ידעו מה הכוונה של העניין הזה, וכל כך רשעים הם היו הגרמנים שאמרו ביטה, ביטה זה מלשון בקשה, אחד ימינה ואחד שמאלה. והוא עמד כמו איזה, אני יודע, איזה חיה, היה לו מגפיים מצוחצחות, חלקות, והשערות שלו כמו איזה תרנגול קוקוריקו, והיהודים המסכנים האלו שלא היה להם לא אוויר לנשום ולא כוח עמידה, ואנשים שהיו נראים כמו מוקים, פצעים, וחיידקים, וכינים, וסרוטים, ומלא קרציות, אחד ימינה ואחד שמאלה, ושם היה עומד רבן הצדיק, וחלק מהם היו בלי בגדים, ואנשים פחדו לעמוד לידו, כי הוא היה כפי הנראה הצדיק של אותו עיר. אנשים שמעו שהוא מזמזם משהו, ואז אחד שם אוזנו כאפרקסת ושומע שרבן הצדיק אומר, השנה יהיה לנו סוכות מהדרין מן המהדרין, והשנה יהיה לנו ארבעת המינים מהדרין מן המהדרין. אנשים לא הבינו מה הוא מתכוון. ואז אחד שאל אותו, כבוד הרב, סלח לי שאני שואל אותך בכזה מצב, אבל זה דברי תורה, ואני רוצה לדעת את האמת. מה התכוון הרב שהשנה יהיה לנו סוכות למהדרין מן המהדרין? אומר להם, תראו בצד ימין, אתם רואים את הארובות? הארובות היו מעלים עשן, והיה ריח של בשר שרוף מסריח באוויר, מאותם אנשים שנשרפו שם, אחרי תאי הגז הם שרפו את הגופות שלהם כדי להעלים את הדברים. ואז הוא אומר, תראו, למה אנחנו נוטלים, למה יושבים בסוכה בארבע דפנות עם סולת גורנך ועקביך, למה? ועצים ודירת הרי, כדי לזכור שאתה הושבת אותנו בסוכות, כיוון שבסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. הרי אנחנו יושבים בסוכות כדי לזכור שאתה הוצאת אותנו מארץ מצרים. אני צריך לשבת בסוכות ולכוון על ענני כבוד, הרי אנחנו הולכים להיכנס לענני כבוד, ותראו את האשן שהיה יוצא מהארובות, זה היה נראה כמו עננים, כל המקום היה נראה שם כמו איזה מסריפה אחת גדולה, וזה עננים. אנחנו הרי הולכים להיכנס לענני כבוד בגופנו, אז אנחנו צריכים תזכורת? אנחנו צריכים תזכורת? ככה אמר הרמב"ן הצדיק, אנשים נבהלו ששמעו את השלוות נפש איך שהוא מדבר את העניין הזה. ואז אחד שאל לו, ממה התכוון הרב כשאמר הרב ארבעת המינים למהדרין מן המהדרין? אמר להם, למה אנחנו לוקחים ארבעת המינים מהדרין מן המהדרין? חוט השדרה זה כנגד, הלולב זה חוט השדרה לאלוקים. הדסים זה העיניים לאלוקים, הערבה הפה לאלוקים והאתרוג זה הלב לאלוקים. אחרי יום כיפור אנחנו אומרים כאילו שכל האיברים קיבלנו מתנה מהאלוקים שנשארנו לחיות. אומר, אני צריך לקחת ארבעת המינים, לולב, הדסים, ערבות ואתרוגים, ולחשוב על ארבעת המינים, על האיברים לאלוקים? הרי אנחנו הולכים להיכנס בגופנו למשרפות הנאצים, לתאי גזים, עם כל הגוף שלנו. הרי זהו מצווה מהדרין מן המהדרין, אין לתאר ואין לשער את הדיבורים הללו שהוא אמר רב אהרן הצדיק באותו זמן, באותו זמן של הסיפור הזה של ארבעת המינים. והגאון, לפני שהוא נפטר, הגאון נפטר ביוטט תשרי בסוכה, זה היה בסוכות. הוא מאוד בכה באותו בוקר, אמרו לו, למה הרב בוכה? אמר להם, אני הולך היום למות. אמרו לו, וכי הרב נהנה מן העולם שהרב מפסיד משהו? האם הרב אכל פיצה? האם הרב עשה בריחת מגלצות? הרי הרב לא נהנה, הרב שלא מבין פירוש בגמרא, שלושה ימים הוא לא היה אוכל, הוא לא נהנה מאור השמש שהיה לומד באור נרות. אז מה הרב מצטער? יגיד ברוך שפטרה, אני אומר זה נכון, אבל יש שתי גרסות בתשובה שלו. או שהוא יראה על הציצית, שהציצית אומר בכמה קופיקית אני יכול לקנות ציצית שהיא שקולה כנגד כל מצוות, ובעולם הבא אני כבר לא אוכל לזכות בנושא. כי לפי הגאון מבינה, כמו שכתוב, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, יש תאווה חדשה שאדם נפטר שהוא רוצה לחזור לעולם, כי הוא רואה את כל האמת. וזה מה שמפריע לי. ויש שום שירה על ארבעת המינים שהיו בידו, ואמר את הערבה הזאת, אתם רואים, הערבה הזאת לא שווה פרוטה, אני אחפש אותה בעולם הבא ואני לא אמצא אותה. והגאון מבינה נפטר. באותו שמחת תורה, אנשים מבינה לא רצו לרקוד. מה פרושה רצו? לא יכלו לרקוד, משום שזה היה כמו אבא שלהם. לא היה שייך. עלה רב חיים ולוז'ין, התלמיד של גאון מבינה, הכי מובהק, ואמר להם על הבמה, אתם יודעים מה עושה הנשמה של הגאון מבינה? אמרו לו, לא. אומר, אני יודע. כיוון שהגיעה הנשמה לשמיים, אמרו לה, גברת, את יכולה להיכנס בלי תור ישר לגן עדן, לא צריכה לעמוד בתור. והגאון מבינה אומר, לא, אני מבקש לחזור לעולם לעוד חודש, יש לי איזה פשט בירושלמי שאני עוד לא הבנתי, אני רוצה לחזור. אמרו לה, אדוני, חבל על הזמן, אין מה לדבר, תיכנס לגן עדן. הוא אומר, לא, אני רוצה יום אחד גם לא, תן לי שעה אחת, לא, יש גן עדן מוכן, חבל על הזמן. ואז אומרת הנשמה של גאון מבינה שאני מבטרת על כל הגן עדן בשביל ללמוד שעה אחת. ומאיפה למד את זה? מאברהם אבינו, שהאלוקים היה אצלו, וזה כמו הגן עדן, האלוקים היה אצלו, והוא אמר, אני צריך לתת עכשיו אוכל לכמה ערבים, ושום דבר לא יעזור. ואז רב חיים מוולוז'ין זועק מעמקי נשמתו שלוש פעמים, הגאון מבינה רוצה לבוא לארץ כדי ללמוד משהו, ואנחנו היום פה, ואנחנו היום פה, ואנחנו היום פה, צעק שלושה פעמים, ואנחנו היום פה. התחילו האנשים לרקוד ולשמוח יותר מאשר כל השנים, רק שתבינו את התקופה של אותו דור. זה הפטירתו של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה שפעם אחת חיפשו לו אתרוג, והיה מאוד מאוד חשוב להם שיהיה לו ארבעת המינים מהודר כלחתן. מצאו פעם אצל אישה גויה שיש לה הדסים, והיא אמרה, בתנאי אחד, שהשכר של הגאון מווילנה בעולם הבא יהיה בשבילה. אנשים כבר ראו שזה כבר ערב חג ואין להם שום יצאה, אמרו, ניקח את זה ונראה מה לעשות, העיקר שיהיה לנו את זה. וכך חתמו לה והסכימו. אבל כשהגיע יום הנטילת הלולב, היה לאחד מהאנשים האלו נקיפת מצפון. מה, אני מרמה את הגאון מבילנה? אני לא אומר לו את התנאי הזה שעשינו עם האישה, והוא ייטול את הלולב ולא יהיה לו שכר. איך אני יכולה לעשות לו זה? לא יהיה לו שכר. איך אני יכולה לעשות לו את הדבר הזה? לא יהיה לו שכר. ואז בלית ברירה הוא בא ואמר לגאון מבינה במחילה של 10 פעמים, ואת חטאיי אני מזכיר היום, ואומר לגאון מבינה, אני מבקש מראש סליחה מהרב. ככה וככה היה המעשה. אומרים שהגאון מבינה שמח באותו שנה יותר מכל השנים, ואמר, נו, זה מה שאני רוצה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, זה בדיוק מה שאני רוצה. והשמחה שלה הייתה שמחה שהיא לשם שמיים, השמחה הייתה גדולה ביותר של לשם שמיים. זה הייתה השמחה הגדולה מאוד של הגאון מבילנה. רבותיי היקרים, אנחנו צריכים להבין איזה תקופה היה פעם, כדי שנבין את הפינוק שאנחנו לא מבינים את הנושא הזה. וזהו היסוד הגדול שצריך לדעת. חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם על צבי זינגר. צבי זינגר הזה, זה היה, הוא היה, צבי זינגר הזה, הוא היה בתור בחור או נער שאימא שלו נהרגה או חלתה במחלת שחבת או טיפוס, ואבא שלו משום מה פחד שמה צבי זינגר הזה יתקלקל וילך לזהה, ורצה לחנך אותו מה זה נקרא מצוות בשואה כמובן. ואז ביום אחד שהיה חנוכה והיה שלג גדול, וכמובן שלא היה להם לא ארבעת, לא דקת נרות חנוכה ולא שום דבר, אז הוא אמר לו, תישאר בבית, אני הולך לחפש פה ורשה המופגזת באחד מהבתים שאנשים היהודים זרקו אותם, לקחו אותם לשואה, אני הולך לחפש, אולי יש לי 4 נרות חנוכה. והוא הלך בלילה וזה היה מסוכן בחושך, והגרמנים הסתובבו בכל מקום. והגיע לסוף העיר ונכנס לבית הזו, ומצא באחד המגירות נרות ישנות, שם את הנרות במעיל שלו, והמעיל חורף היה שלג גדול, והתחיל ללכת מאחורי הבתים בהקלטון כדי להגיע הביתה, כדי להדליק נר חנוכה במסירות נפש. והוא הלך וכל רגע הוא שומע פצצות והפגזות וכלבים נובחים גרמנים, והיה נזהר והיה מתחבא מאחורי הבניין. והוא יש לו עוד רחוב אחד יש לו להגיע, ופתאום תפס אותו גרמני ומתחיל לקלל אותו בסלנג הגרמני ונתן לו ביתה, והוא נפל, וכשהוא נפל נפלו הנרות מהכיס שלו החוצה. ואז הגרמני מסנן מבין שיניו, מה? נרות? יהודי, מה עושה באמצע הלילה? נרות? עכשיו אני אראה לך מה נקרא. ונתן לו מכות ושיסע בו את הכלבים. ביהודי הזה איבד כמעט את ההכרה שלו, והגרמני עזב אותו, והוא בשארית כוחותיו זחל. נשאר לו רק רחוב אחד לבית שלו והוא זחל. בשארית כוחותיו לבית, דפק בקושי, היה כבר נורא חלש. והבן שלו פתח ורואה את האבא שלו בא, ובקושי הוא מדבר וכדומה, ואמר לו, אבא שלו, תשמע, רציתי ללכת להביא לך את נרות בשביל להזכיר לך שיהודי חייב להיות יהודי בכל מצב. שמעת? יהודי חייב להיות יהודי בכל מצב. ולא עבר מספר דקות והוא נפטר בידיים של צבי זינגר. צבי זינגר קיבל את זה מאוד קשה, והוא החליט שנר חנוכה הוא חייב לבסס. בעצם אבא שלו התכוון שיהיה דתי בכל המצב, אבל זה מה שהיה לו חסר. ואז רבותיי היקרים, הוא מחודש חשבן, וכבר הם קיבלו באותו מחנה שהיה מחנה עבודה 10 גרם מרגרינה ביום שישי. אסף את המרגרינה הזאת, שם את זה בקפקפים שלו מעט, ושמר את זה בתור שמן לחנוכה. שתבינו איך היה פעם. מהפיג'מות שלהם, מהסמרטוטים שהם לבשו, סידר פתילות, ומהמזרונים, מהברזל שהם שכבו, לקח את הברזלים ועשה מהם חנוכיה. זה היה חנוכיה מאוד 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 מיוסרת, אבל זה מה שהוא עשה. והוא חיכה לנר חנוכה לדיג בלשם ייחוד קודשיו בריחו, ואכן הגיע חנוכה וכל העם מחכים, והודיע שבשתיים בבוקר בבלוק זה וזה יהיה הדקת נר חנוכה מרוב עם בפרסיה. אבל פי שלכתחילה צריך לעשות נר חנוכה שתכלה רגל מן השוק, אבל במחנה הכל זה שתכלה רגל מן השוק, והכל זה שקיעה והכל זה. ואכן התאפסו שם מאות אנשים, וצבי זינגר בעירת כבוד וברצת אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדישנו במצוות ותפנניק של חנוכה, והוא מדיק והוא מברך את הברכה, וכולם בוכים ומוחים דימה, כל אחד נזכר באשתו, בילדים, בביבונים, בסופגניות, בדמי חנוכה ואיפה הם נמצאים. זה ניגש להגיד את הברכה השנייה, ופה כבר כולם בכו מרוב בחייה, שעושה ניסים לה ויסינו בימים ההם בזמן הזה, איפה בזמן הזה תראה פעמים, ואז הוא ניגש לומר את הברכה השלישית, וכבר היה בחיות נוראות שחיינו וקימנו וגיענו לזמן הזה, ופתאום מכה בדלת של הקרבן, וגרמני נמצא בפתח עם שני כלבים והוא צועק ומשתולל, אומר, יהודים ארורים, אין לכם כוח לעבוד, כל היום תירוצים שאתם חולים לא מרגישים טוב, ובשעה שתיים בבוקר יש לכם זמן ללכת ולהדליק נר חנוכה, כולם החוצה, הוציא את כולם החוצה, ונעמדו בלי נעליים על השלג, תנסו אתם לעמוד יום אחד, שעה אחת, דקה אחת. היהודים עמדו שם כקרוב לשלושת רבעי שעה, בצורה של חטא, מסביב ולא יודעים מה רוצים מהם, ועמדו שם וכולם איבדו את ההרגשה מרוב לחץ. מי שהיה יוצא מהשורה מקבל יריה ונהרג. אחר כך, אחרי 13 שעה, הכניסו שולחן, העלו את צבי זינגר על השולחן, קשרו את הידיים שלו בצורה כזאת לגוף, פתחו את הידיים שלו עם חוטי עם ברזל, שמו על הידיים שלו צמר גפן, קשרו חזק את האצבעות שלו, שמו על זה נפט וספירט, ואז אמרו ליהודי, תעלה בבקשה ותדליק נר חנוכה. אנחנו נראה לכם מה זה נקרא עכשיו נר חנוכה. כמובן שיהודי הראשון לא רצה, הוא קיבל כדור בראש ומת גוסס מתחת לשולחן. ואז אומר הגרמני ליהודי השני, תדליק אתה את הנר חנוכה. גם הוא לא רצה וגם הוא נפל מתבוסס בדמו. וככה שישה אנשים שכבו מתחת לשולחן גוססים, מתבוססים בדמו, כי לא רצו לשרוף את האצבעות של צבי זינגר. ואז אמר הגרמני, אם יהודים לא יודעים להדליק נר חנוכה, אז גם גרמני ידוע גם יודע להדליק נר חנוכה. ואז הוא לקח את הנר והדליק את האצבעות, וצבי זינגר עם האיסורים שלו פתאום בירך את הברכה שחסר לו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וכולם היו בלחץ וכולם היו במתח ובחרדת קודש כמו בית קברות. והוא מתחיל לאבד כהכרה, והוא צועק, רבותיי, חנוכה היום, ואני מבקש לשיר, יוונים נקבצו עליי, ואנשים לא הבינו מה קורה. הוא אמר, זאת צוואתי האחרונה לשיר, יוונים נקבצו עליי, ומנותר קנקנים נעשו נס לשושנים. והתחיל היהודים לשיר חזק, והגרמני מנסה להשתיק אותם ולא מצליח, והם שרים. ואז צבי זינגר נפל מתבוסס בדמו, וממשיכים הלאה לשיר, והגרמני צועק להפסיק וזה לא הלך, והוא שחרר אותם ושלח אותם את כל אחד ואחד לבלוק שלו. מי ניצח באותו זמן? נכון שצבי זינגר מת, ונכון שמיליוני יהודים מתו, אבל עם ישראל נשאר קיים, והעם הנאצי הגרמני לא נמצא, העם האשורי לא נמצא, העם היווני לא נמצא, העם המצרי לא נמצא, והעם ישראל נמצא כבב, גם זאת ביותם בארץ, והם לא מאחסים ולא גאלתים לכל אותם, ואנחנו היום נקיים בתקופת הבניין. ילדים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופת הבניין, לא להתפנק, לא להתפנק, לתפוס חזק את האלוקים בכל מיני מצוות, ללמוד תורה וכדומה. הרי אתם יודעים את הסיפור של אותו טבח שהיה טבח במחנה העבודה של הגרמנים, וטבח היה לו פרוטקציה, ויום אחד באו הגרמנים ואמרו, אקציה רוצים 5,000 ילדים, 5,000 ילדים הם רוצים לקחת, והגיעו מסעיות והכניסו לכל מסעית ילדים בלי אוויר, וכמובן שבדרך כבר הם מתו, נפחו את נשמתם, ובאותו מחנה לקחו גם את הילד של הטבח, והוא יכל להציל אותו משום שהוא היה הטבח והיה לו פרוטקציה. אבל מיד הייתה לו שאלה, אם אני מוציא את הילד שלי, אז יכניסו ילד אחר במקומו, כי הגרמנים שמחליטים על מספר, מספר זה מספר, האם מותר לי להוציא את הילד שלי, כן או לא. ובשאלה הזאת הוא הסתובב במחנה לאנשים שהיו נטולי ספרים, נטולי בגדים, ואנשים רעדו מהשאלה הזאת. והוא בא לאחד שהיה נראה רב, אומר, תפסיק, גם שאני עם בגדים וכדומה, אני חייב לשבת על זה שבעה נקיים. ופה אתה שואל אותי, ואמר לו היהודי הזה, אם אתה לא, אומר לו הטבח, אם אתה לא עונה לי, אני לא מוציא את הילד שלי. וככה היה. לא היה מי שיענה לו תשובה על זה ולא הוציא את הילד שלו. הבנתם אותי? ואז הוא מת. עכשיו תגידו לי, מה אתם אומרים על הנושא הזה? מה אתם אומרים על הנושא הזה? שנבין את ה... את הנס, שנבין את התקופה ושנבין מה אנחנו נמצאים היום, באיזה צורה שהיא. רבותיי היקרים, צריך להבין שהאפשרויות שיש לנו היום ללמוד תורה הן גם אפשרויות לא נורמליות. ההצלחה שיש להתפתחות עולם התורה בתקופה שלנו היום, מאות ואלפי ישיבות, מאות ואלפי בחורים, בעלי תשובה, אני יודע, בחורות לא מוכנות להיפגש עם בחור שאומר שהולך לעבוד, ספרים למאות ולאלפים, חסידויות מכל מיני כיוונים, מה אתם חושבים, איפה זה הגיע? זה הגיע מאותו תקופה של דור השואה, שכשעמדו שם 6 מיליון אנשים ואמרו שמע ישראל, הם יצרו אווירה של רדיואקטיביות, של קידוש השם, שאמרו גם החילונים שבהם היו הרבה חילונים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכשהם באו ואמרו את שמע ישראל, הם יצרו אווירה של קידוש השם, ואותה אווירה של קידוש השם היא זאת שלא נעלמה. והיום זה מתפתח, וזה מה שאנחנו אומרים בראשונות, ארוגה עליך או שענה, ארוגה עליך, אנחנו היום מחויבים לפתח ולגדל את דור השואה. צריכים היום ללמוד לא רק בגלל מצווה של והגית בו יומם ולילה, לא רק בגלל מצווה שמה, שזה הדבר היחיד שיש לעם ישראל, ולא רק בגלל שזה נותן לאדם חיים וכדומה. אנחנו, יש לנו חובה לפתח את דור השואה שמסכו נפשם, ילדים, מיליון ילדים בגיל אפס שלא תאמו טעם דייסה. ילדים כאלו, כמו אצל אהרון הכהן, כתוב שאהרון הכהן, שהיה עליו הכתם של העגל, ואהרון הכהן מסכן קיבל, היה מחכה שיבוא המשכן ויוכל לכפר על אבון העגל עם הקורבנות, ובדיוק ביום חנוכת הבית מתו שני בניו הגדולים. והוא כל כך נפגע והוא שתק, וידום אהרון, וכיוון שהוא שתק קיבל פרשה על שמו, וידבר השם אל אהרון למור שטויי יין שלא ייכנסו. זאת אומרת, כיוון שאהרון הכהן שתק, אז הוא קיבל פרשה על שמו, פרשה מהתורה. חברים יקרים, אנחנו קיבלנו מכה גדולה לפני 65 שנה, ואנחנו שתקנו 60 שנה. וידום אהרון, לא היה לו מילה, אין מילה לדבר, אין לנו מילה לדבר, אי אפשר בכלל לתאר בעולם הדמיון, ולא, אי אפשר לתסביר מה זה כשכל האומות העולם שתקו. הרי היה להם פגזים, היה להם פצצות, היה להם מטוסים, הם יכלו להפסיד את יפן בפצצות אטום, הם לא יכלו להפסיד את האושוויץ או את המסילות ברזל שמעבירים לאושוויץ יהודים, מה, הם לא יכלו להפסיד את זה? אנחנו לא יכולים גם להסביר את השתיקה של האומות המאוחדות, של רוזוולט בארצות הברית וצ'רצ'יל בבריטניה. אין לנו פה, רבותיי. אין לנו רק לומר, אתה רואה שמן השומיים, כמו שכל הטרגדיה של השואה הייתה מן השומיים, ואתה רואה את זה בחוש כך, התפתחות של עולם התורה, היום זה על חשבון העיר השומיים והקרקע. קידוש השם שהם אמרו שם שמע ישראל, ולכן הוא תפקידנו היום, בתקופה של היום רבותיי, לפתח ולגדל וללמוד תורה ילדים ולקיים מצוות ולשמוח, ולשמוח בשמחה שם מצווה וליהנות לאלוקים שאנחנו נמצאים בתקופה שלא היה כזו תקופה. אלו הדברים שמחויבים אנחנו כדי לגדל את היסוד שקודם ברוך הוא יעזור, שנוכל להבין את הימים, נוכל להבין את התקופה, נוכל לשמוח בזה שאנחנו יהודים. יעקב יצחיים היה אומר שעיקר הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים לשמוח שאנחנו יהודים. כל הסיפורים שאני סיפרתי לכם זה קרו לא לפני הרבה זמן, והסיפורים הללו מזעזעים. זאת אומרת שאנחנו חיים בגן עדן רוחני. זהו הדבר הגדול ביותר. הנפרד מכם ירחמי אל קרם 052-762-8713 052-762-8713. שלום לכם, חג שמח ולהשתמע ילדים.